But if you close your eyes. אוקיי, חברים, אנחנו עומדים להתחיל את הפרק התשיעי והאחד לפני האחרון שלנו, של עונה 3 בסביבה מנצחת. חברים, תודה רבה לכם על זה שאתם כאן, וזה עדיין לא הזמן לבכות. בכלל, אנחנו נגד בכי, אבל יהיה לנו גם את הפרק הבא, והיום, תקשיבו, אנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים שאתם שואלים אותי עליהם לגביהם, וגם עשיתי על זה פרק בעונה השנייה, גם פרק מספר 9, שדיברתי שם על כסף ועל הקמת עסקים ועל יזמות, והיום אנחנו נמשיך את זה, כי כמות האנשים שפונים אליי לגבי הנושא של קריירה והקמת עסק, או גם הנושא שנדבר עליו היום, שזה גם שיווק וגם מחירות, שזה בעצם הבסיס לכל מי שרוצה להרוויח הרבה מאוד כסף ולצאת למה שנקרא חופש כלכלי. אבל רגע לפני, חברים, במידה ואתם לא מכירים אותי, שמי מתן ניסטור, ואני הולך להיות המרצה שלכם להיום. והיום אני הולך ללמד אתכם את כל מה שאני למדתי, בין אם זה מאנשים, מספרים, מיועצים, ממאמנים, מאנשים מהארץ ומהעולם, אבל בעיקר, 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 על בסיס הניסיון האישי שלי. אז אני התחלתי כשכיר, כמו שרוב האנשים מתחילים, הייתי שכיר בחדר כושר, הייתי מאמן כושר וככה הכל התחיל, ואחרי שהייתי שכיר, תמיד הייתה לי את התחושה הזאת שאני מסוגל להרבה יותר. הייתי מרוויח שכר מינימום, והייתי עובד באחד מחדרי הכושר ברחבי הארץ, ועשיתי את מה שרוב מאמני הכושר עושים, שזה בתכלס להחזיר משקלות למקום, בלי לזלזל בחבריי מאמני הכושר הייתי שם. לאחר מכן החלטתי שאני רוצה להקים עסק, החלטתי שאני רוצה בעצם להיות עצמאי. עצמאי זה אומר שאתה הבוס של עצמך, ואתה עדיין מוכר את הזמן שלך תמורת כסף. וזה משחק שהוא קצת שונה, אבל יש יתרונות ויש חסרונות. כמו שאמרתי, אתה הבוס של עצמך. ויש אנשים שהם טובים בלהיות הבוס, ויש אנשים שהם טעונים שיפור בזה, אך למזלכם, אפשר ורצוי ללמוד את היכולות האלה. אחרי שהמשכתי משם, כבר החלטתי שאני רוצה להפסיק למכור את הזמן שלי, והתחלתי לעשות את מה שהעשירים עושים, והם קונים זמן. והנה המשפט הראשון שאני רוצה שתרשמו כבר לשיעור הזה, אנשים עשירים קונים זמן, ואנשים עניים מוכרים זמן. זה בעצם אומר שכל עוד אתם עובדים עבור מישהו אחר, אתם לא נמצאים במודל של עשירים או של לצאת לחופש כלכלי, כי הזמן שלכם מוגבל, וזה המשאב החזק ביותר והחשוב ביותר שיש לכם, ובסוף הוא יגיע לקיצו. עכשיו, זה אומר שאם תהיו עצמאים, עדיין תוכלו למכור את הזמן שלכם תמורת יותר כסף, וזה בסדר, אבל גם לזה יש לימיט. ובסיפור שלנו, מה שאני עשיתי בשלב הזה, אני התחלתי להעסיק עובדים. הדבר הזה התגלגל, בסוף זה נהפך למה שנקרא חברת יאללה רזים, והיו לי מעל 10 אנשים שעבדו אצלי, וזה גם המשיך והתגלגל לעוד עסקים שהקמתי. ברגע שאני התחלתי להבין איך העניין הזה של שיווק, מכירות וכסף עובד, אמרתי, "אוקיי, בוא ניקח את זה לשלב הבא." ובעצם בניתי מנגנון שעובד בשבילי. וברגע שיש לכם מנגנון שזה או אנשים או מערכות שעובד בשבילכם ומכניס לכם כסף, בעצם מתחיל להתפנות לכם זמן. ואז שאלתי את עצמי, אוקיי, מה אני רוצה לעשות? אני לא מאלה שרוצים להרוויח כסף כדי לשכב על חוף הים ולשתות מרגריטה, אני אוהב את מה שאני עושה, אני רוצה לעבוד ולהמשיך להיות בעשייה, אז באופן טבעי התחלתי ללמד את מה שנהייתי טוב בו, שזה עסקים, שיווק ומחירות. התחלתי להעביר קורסים של שיווק ומחירות, ואנשים התחילו להגיע אליי לאחד על אחד לייעוץ עסקי, או כדי להקים את העסק שלהם, או כי היה להם כבר עסק והם רצו לקחת אותו לתוצאות שהן הרבה יותר טובות. הדבר הזה הקים את הילד השני שנקרא יאללה עסקים, שזה כל מה שקשור לייעוץ עסקי, שיווק ומחירות, ומשם כבר הגענו לדברים שקשורים לתמונות, כמו יאללה תמונות, או ליאללה ספרים, ומשם נכנסתי לעולם ההתפתחות האישית, כי הבנתי שאם אנחנו רוצים להשיג כל מיני דברים בחיים שלנו, זה פחות קשור למה אנחנו צריכים לעשות, זה הרבה יותר קשור לאופי שאנחנו צריכים שיהיה לנו כבני אדם. ואחד הדברים שאני תמיד אומר, וזו הסיבה שאני רוצה שכל מי שמקשיב לפודקאסט, ובכלל, יהיו אנשים שהם עצמאים, בעלי עסקים ויזמים, זה כי זה תמיד נותן לכם את החופש לבחור מה אתם רוצים לעשות בעולם הזה. אחד הדברים שהם בעיניי הכי מטורפים שיוצא לי לפגוש, זה שאני פוגש אנשים בשנות ה-60 לחייהם, שהם ממשיכים לעשות את אותה החלטה שהם קיבלו בתחילת שנות ה-20 שלהם. איפשהו בתחילת שנות ה-20 הם החליטו שהם רוצים להיות מהנדסים, או ללמוד איזה משהו, איזשהו מקצוע באקדמיה, באוניברסיטה. הם הלכו ללמוד, וזה באמת מה שהם עושים 40 שנה. עכשיו, יש שתי אפשרויות. או שהם ממש אוהבים את זה במשך 40 שנה, או שלאורך הדרך הם רצו להפסיק, ואז הם אמרו, טוב, מה, אני עכשיו אפסיק, כבר למדתי, אני כבר מושקע, יש לי עבודה, ילדים, בית, קריירה, משכנתה, מה, נתחיל הכל מאפס? וזה מה שגורם לרוב האנשים פשוט להמשיך עם זה, ואז אני מוצא שרוב האנשים הולכים בסוג של מסלול אחד, שהם קיבלו את ההחלטה הכל כך חשובה הזאת, על בסיס מה שהם ידעו בגיל 21. ומה לעזאזל ידענו בגיל 21, חברים, לא ידענו שום דבר, ואני מתנצל בפני האנשים שבגיל 21, זה ממש לא השלב בחיים שלכם, שאתם רוצים להתקבע למסלול אחד. ככה רוב האוכלוסייה עובדת, והמטרה שלי, ואתם מכירים אותי, זה שלא תהיו, כמו רוב האוכלוסייה. עכשיו, הבטחתי לכם שאני אתייחס לנושא של בתי הספר, ושל איך שלימדו אותנו ושחינכו אותנו, כי זה גם מסביר למה רוב האנשים הולכים באותו המסלול. כולנו עברנו את אותו אישור קו, את אותו בסיס. כולנו היינו בבתי ספר. והקונספט של בתי ספר זה דבר, אני אפוצץ לכם את המוח, זה התחיל בגלל שחיפשו איפה לשים את הילדים בזמן שההורים בעבודה היו חייבים לשים אותם באיזושהי מסגרת, אחרת ההורים לא יכולים לצאת ולהרוויח כסף, כי הם צריכים לשמור על הילדים הקטנים שלהם, אז אמרו בואו נשים אותם בכיתה. וכן, צריך ללמד אותם משהו. אז החליטו ללמד אותם את מה שנכון ללמד, כמו שהחליטו לפני בערך 30, 40, 50, 60 שנה, שזה תנ"ך והיסטוריה וספרות או מתמטיקה, מהסוג שאנחנו לא הולכים להשתמש בה. אחת הסיבות שמערכת החינוך לא עובדת, ואחת הסיבות שאנשים לא נהנים בבתי ספר, זה כי הם לא מרגישים שהם צריכים באמת ללמוד את זה. בטח היום, שהעולם משתנה מקצה לקצה בזכות האינטרנט, אנשים לא צריכים באמת לשנן מידע, כי אם אתם רוצים משהו, תחפשו את זה בכמה לחיצות כפתור. אם אתם רוצים לשנן מידע, אז לפחות תשננו תכנים שאתם באמת רוצים ללמוד. מעבר לזה שבדרך כלל רוב המורים בבתי הספר לא משמשים דוגמה אישית לאנשים שהתלמידים היו רוצים להיות, רוב התלמידים לא היו רוצים להיות המורים שלהם, ואז הקונספט של דוגמה אישית פשוט לא תופס, ואז הילדים לא רוצים להקשיב. אז יש כמה חסמים, זה גם החומר, גם מי שמעביר את זה, וגם שנקפת עליהם המערכת הזאת של לשבת בכיתה, צריכים לבקש אם לצאת לשירותים או אם לאכול, פתאום צריכים לוותר על כל מיני זכויות בסיסיות שלהם, פשוט כי ככה הסבירו להם שהמערכת עובדת. עכשיו אני אפילו לא נכנס לסילבוס של תוכן הלימודים שלא השתנה, שחייב להשתנות עם כל זה שרק המציאו את האינטרנט, זה כבר שינה את כל העולם. ובטוח שיש קשר ישיר בין ללכת ללמוד בבית הספר, לבין בהמשך להמשיך לאקדמיה, לבין בהמשך להיות שכיר. זה אותו עיקרון. זה להתייצב בשעות מסוימות, לשבת ליד השולחן, לעבוד, והדבר הכי נורא, שבבתי הספר לימדו אותנו שצריך להצליח לבד, כי אם ניסינו להעתיק באמצע מבחן, הענישו אותנו. והאמת היא שאם אתם רוצים להצליח בחיים, חברים, זה נקרא להעתיק, או בשפה שלנו זה נקרא למדל, שזה בדיוק אותו הדבר. זה בדיוק אותו הדבר. אנחנו רוצים ללמוד מאנשים שיודעים יותר מאיתנו, אבל כשבכיתה הסתכלנו הצידה למחברת של זה שישב לידינו, הסבירו לנו שזה אסור ואנחנו צריכים להצליח לבד, שזה הבולשיט הכי גדול. עכשיו, אני בסדר עם זה שהלכנו לבית ספר, אני לא נגד זה. אני נגד מה שמלמדים אותנו, נגד האנשים, אבל כן, ילדים עד גיל 18 הם צריכים להיות באיזושהי מסגרת. אבל, ואני יכול לספר לכם עליי, הדבר המשמעותי שבנה אותי כבן אדם, זה לא המערכת חינוך, זה שהייתי בתנועת נוער. זה היה כשהייתי בגיל תיכון. הייתי בתנועת הצופים, ושם באמת התפתחתי להיות בן אדם, שהוא חזק יותר, מבין יותר, מביטחון עצמי, חברתי יותר, ואני זוקף הרבה מאוד מהדברים שיש לי לארגון נוער, לתנועת הנוער, לצופים במקרה הזה, שהייתי בה הרבה יותר מלבית הספר. זה גם אחד הדברים שאני אומר לכולם. הבית ספר זה מה שכולם עושים. זאת אומרת, אם תעשו את מה שכולם עושים, אתם תהיו כמו כולם. אתם צריכים למצוא את הדברים שאתם אוהבים ואתם טובים בהם, שיגרמו לכם להיות שונים מרוב האנשים. כי אם נסתכל על רוב האנשים היום, כאנשים מבוגרים, המצב לא משהו. אם נסתכל על המצב שלהם בבנק, אנחנו יודעים את זה מדיווחים של הבנקים, רוב האנשים במינוס. אם נסתכל על המצב הפיזי של רוב האנשים, אנחנו יודעים את זה ממשרד הבריאות, רוב האנשים במצב של עודף משקל. אז מי רוצה להיות רוב האנשים? אם הבן אדם הממוצע הוא שמן ובמינוס, למה שאני רוצה להיות כמו כולם? עכשיו, אחת הסיבות שאנחנו נהפכים להיות כמו כולם, זה כי אנחנו מוקפים בכמו כולם, אנחנו מוקפים בממוצע, והממוצע זה רוב האנשים, ואנחנו מוקפים ברוב האנשים, ואנחנו נהפכים להיות האנשים שאנחנו מסתובבים איתם, או שאנחנו נחשפים אליהם, גם בפלטפורמות החברתיות. אז זה מאוד הגיוני שאנשים יהפכו להיות האנשים שהם צופים בהם, או שהם מסתובבים איתם. ומכאן אני תמיד אומר, אתם רוצים להקיף את עצמכם באנשים שהשיגו את מה שאתם רוצים להשיג, כי הם ימשכו אתכם החוצה מהממוצע. עכשיו, אם אנחנו רוצים להבין למה אנשים נכנסים לתוך מסגרות של למידה, ואני מדבר כרגע על מה שאנחנו עושים, הרבה אנשים שעושים בשנות ה-20, אגב, גם אני למדתי במשך 3 שנים, עשיתי תואר של הנדסאי בניין, לא עשיתי עם זה שום דבר, חוץ מלשים את זה בשמרדף ולהגיד לאבא שלי, הנה אבא, קח את התואר שרצית, עכשיו תן לי לעשות את מה שבא לי. גם אני, כשאני מדבר איתכם על ההורים, אני רק מדבר מניסיון. זה אחד הדברים שאני רוצה שתדעו לגבי. כשאנחנו מדברים על הנושא של אקדמיה, אחת הסיבות שאנשים רוצים לעשות את זה, זה כי הם צריכים בעצם לא לקבל החלטה כרגע. הם מקבלים החלטה על העתיד. הם יודעים שאנשים הולכים ללמוד במשך עוד 3-4 שנים. הם מבינים את הקונספט, הם ישבו בכיתה, ייתנו להם שיעורים, יהיה להם תקופת מבחנים, יהיה להם מרצה. הם יעשו את מה שהם עושים כל גיל הילדות, והם דוחים את קבלת ההחלטה הכל כך חשובה, שנקראת, "מה לזזל אני רוצה לעשות עם החיים שלי?" עכשיו, עצם זה שהם בחרו משהו ללמוד, הם כבר נכנסים לאיזשהו מסלול, שבו המיינדסט שלהם מתחיל להתיישר לשם, כי הם הולכים לדבר את השפה הזאת, ולראות דמויות שהשיגו את הדבר הזה, אז באופן טבעי הם באמת ייכנסו לתוך המסלול של הלימודים, וייצאו החוצה בתור עובדים, במקרה הזה שכירים, שיעשו את הדבר הזה. עכשיו, שכיר ועצמאי זה מיינדסט שונה לגמרי. זה מיינדסט של ביטחון מול פחד. אנשים שרוצים להיות שכירים, זה בדרך כלל אנשים שמחפשים את הביטחון, שאני לא נגד זה, אבל אני מאוד מעודד אנשים להיות עצמאים. אני חושב שבמקום של להיות עצמאי, זה המקום הכי טוב בהתפתחות אישית. ואני אגיד לכם משפט שאולי לא תאהבו. אבל אם אתם לא עצמאים, ואם אתם לא בעלי עסק, אתם לא בעולם ההתפתחות האישית. יכול להיות שאתם מקשיבים לפודקאסט הזה, ואתם לא אוהבים את מה שאמרתי, אבל מעולם לא פגשתי, תקשיבו טוב, מעולם לא פגשתי בן אדם אחד, שנמצא בשיא ההגשמה שלו בחיים והוא מאושר, והוא שכיר, באמת שלו, ועברו אצלי אלפי אנשים. תמיד כשמישהו עובד אצל מישהו אחר, הוא מגשים את החלום של אותו בן אדם. אנחנו כולנו עוסקים בהגשמת חלומות, למקרה שלא ידעתם. זה או שאתם עובדים על החלום שלכם, או שאתם עובדים על החלום של מישהו אחר. במילא כולנו עובדים בנושא שנקרא להגשים חלום של מישהו, אז בואו כבר שזה יהיה החלום שלנו. ואז אנשים אומרים לי, אוקיי, מתן, אבל זה מאוד מפחיד, ואני לא יודע מה לעשות, אז היום אני גם הולך לתת לכם את הבסיס. הבסיס לכל מי שרוצה להצליח בעולם העסקים, לכל מי שרוצה להקים עסק, לכל מי שהנושא הזה מעניין אותו, אבל יש לו איזו תחושה של פחד, או לכל מי שכבר חי את הנושא הזה, ורוצה עוד כלים כדי להתקדם. אנחנו צריכים לדבר על שלושה דברים. הדבר הראשון יהיה כסף, הדבר השני יהיה שיווק, והדבר השלישי יהיה מחירות. הנה, אנחנו מתחילים. כשאנחנו מדברים על כסף, אנחנו צריכים להבין מאיפה הדבר הזה הגיע לחיינו. שטרות או מטבעות, או מטבע דיגיטלי, או ביטקוין, או מספרים דיגיטליים בחשבון הבנק, זה המצאה של השנים האחרונות. לפני זה, אם ניקח את זה ממש אחורה, אני לוקח אתכם לימי הבני ישראל במצרים, היה לנו דבר שנקרא סחר חליפין. למישהו היה בננות, למישהו היה כבשים, והם החליפו בננות עבור כבשים, והמטבע היה בעצם החומר. לאט לאט המציאו את הדבר השני, וזה נהיה זהב. מצאו זהב, ואז החליטו, מישהו החליט, שזהב שווה המון. צורך העניין, החליטו שפחם שווה פחות, למרות שפחם אפשר להפיק ממנו אנרגיה ולהתחמם ולא למות, וזהב, אתם יכולים לזרוק למישהו על הראש, ואז יהיה לו בלוטה. אבל החליטו שזהב זה משהו שהוא הרבה יותר חשוב מכבשים. ואז אנשים התחילו לצבור זהב, או כסף, או מחצבים ממש מהאדמה. הבעיה השנייה שפתאום קרתה זה שאם אנשים מתחילים לצבור זהב ולהסתובב איתו, אז אפשר לשדוד אותם, וגם זה מאוד כבד וקשה לנייע אותו, וגם צריך לשמור עליו. באותו הרגע, בא יזם, והחליט שהוא ממציא חדר אטום שאפשר לשים בו את הזהב, והוא ישמור לכם על הזהב. באותו הרגע, חברים, הומצא הבנק, ולא רק שהומצא הבנק, הומצא הדף הראשון ששווה כסף. בעצם קיבלתם דפים, שהזהב שלכם מוכסן אצל אותו בן אדם, ועל הדף היה כתוב, לאותו בן אדם יש 700 זהב, מטיל זהב אצלי בבנק. ויכולתם לתת את הדפים האלה לאנשים תמורת כבשים או בננות או דברים שבאמת יש להם ערך. הדבר הזה המשיך והתפתח, והאמת היא, ורוב האנשים לא יודעים את זה, עד שנות ה-70, אשכרה, כל דף נייר שהיה לנו, כל שטר היה שווה לזהב שהיה מוכסן בכספות. יש הרבה מאוד זהב ברחבי העולם, יש הרבה מאוד בפורד נוקס או בניו יורק, בפדרל בנק. עכשיו, הסיבה היחידה שאני מספר לכם את הסיפור הזה, בני ישראל, כבשים וזהב, זה כדי שאני אסביר את הנקודה הבאה. איפשהו בתחילת שנות ה-70, הכסף שלנו הפסיק להיות שווה באמת לזהב, והתחילו להדפיס כסף. ומאותו הרגע שהתחילו להדפיס כסף, כסף התחיל לעבוד על מנגנון שנקרא אמון. נטו זה. אנחנו כבר הרבה מאוד שנים עובדים על עיקרון של אמון. הסיבה היחידה שמטבעות ושטרות וצ'קים וכרטיסי אשראי שווים משהו, זה כי החלטנו שהם שווים משהו. אני לא מדבר אפילו על זה שרוב הכסף היום לא באמת קיים כשטרות. זה מספרים בחשבון הבנק, ואני אפילו לא מדבר על מטבעות דיגיטליים, שזה אלוהים יודע מה זה אומר. כשאנחנו מדברים על כסף, אנחנו חייבים להבין שזה משהו שמבוסס על אמון. זה משהו שכולנו החלטנו שהוא שווה ערך. אם תגידו לכל ילד קטן שהערימה של הדפים האלה שווים לאוכל, או שווים לאוטו, או שווים לדירה, הוא יגיד לכם איזה עסקה דבילית, בסך הכל צריך לתת דפים ואני מקבל את כל הדברים הטובים האלה, אני מקבל אוכל תמורת זה, וההורים יסבירו לילדים, כן, ככה זה עובד. והאמת היא שהילדים מבינים את הדברים הכי טוב, כי הם מטילים ספק כמו שצריך, עד שאנחנו מתחילים לתכנת אותם שככה העולם עובד. עכשיו, הסיבה היחידה שאני מדבר על הנושא הזה, זה כי אנחנו צריכים לדבר על מה שנקרא תודעת כסף. ברגע שאנחנו מבינים שכסף זה כלי ולא מטרה, יהיה לנו הרבה יותר קל להשקיע כסף כדי להשיג את המטרות שלנו. כסף זה כלי כדי להשיג את המטרה, ואני מבטיח לכם, ובתור אחד שמרוויח כסף, אם המטרה שלכם היא כסף, אתם בעיה, כי זה לעולם לא ייגמר. המטרה של הכסף זה לאפשר לנו להשיג את המטרות שלנו, ואני מצטער אם המשפט הזה היה מבלבל, אבל זה בדיוק עובד ככה. עכשיו, אני מוצא שיש כל כך הרבה אנשים שרוצים להגשים את עצמם, אבל הסיבה היחידה שהם לא עושים את זה, זה שתי סיבות. אחד, זה פחד מהיעדר כסף, והדבר השני, יש להם כסף, הם מפחדים להשקיע אותו. ודיברתי על זה בפרק החמישי, ממש לפני כמה פרקים. אנחנו חייבים להשקיע בהווה בשביל העתיד שלנו. אנחנו חייבים להקריב את המשאבים שיש לנו בהווה, זמן, אנרגיה וכסף, בשביל הפוטנציאל שיהיה לנו הרבה יותר בעתיד. ואני מצאתי, וזאת האנמנזה הפרטית שלי, שמחסום הכניסה הראשון של כל האנשים שרוצים להיכנס למסלול של יזמות, עסקים ולהיות בעלי עסק, זה היכולת שלהם להשקיע כסף ולהאמין שהדבר הזה הולך לעבוד. ללא זה, לא נתחיל אפילו לשחק את המשחק. אנחנו חייבים להשקיע. ממש שקלים, ממש כסף, לא זהב, לא כבשים. כסף אנחנו צריכים לשים, ואם אין לנו, אנחנו צריכים גם להביא אותו. כסף זה זרז, כסף זה מגבר. אפשר להצליח ללא כסף ראשוני, אבל אתם רוצים שההתחלה שלכם תהיה כמה שיותר מהירה, עד השלב שבו תראו תוצאות. אם תתחילו לאט, ייקח לכם הרבה מאוד זמן לראות תוצאות, ואז יש יותר סיכוי שתפרשו, כי ההתחלה היא הכי מפחידה. אחרי שאתם רואים תוצאות, בדמות כסף או הצלחה, אתם אומרים, אוקיי, זה עובד, ואז אתם מרגישים יותר בנוח. ולכן, הייתי רוצה שאנשים ירגישו הרבה יותר בנוח להשקיע את המשאבים שלהם, בדגש על כסף, כדי להשיג עוד כסף. זה עיקרון בהצלחה שהוא נכון תמיד. צריך לתת לפני שנקבל. אני מדבר על זה, זה נקרא עיקרון עוגת השוקולד. אם אתם רוצים שיהיה לכם שוקולד בתוך העוגה שלכם, אתם צריכים לשים קודם שוקולד, ואז העוגה תיתן לכם הרבה יותר שוקולד. זה בהנחה שאתם יודעים לבשל או להפות. אני לא הבן אדם לדבר איתו על הדברים האלה. עכשיו, עברנו את השלב הראשון. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להשקיע כסף, וגם אם אין לנו, אנחנו צריכים להביא את זה ממקור חיצוני, זה נקרא השקעה, ככה זה עובד. השאלה היא, מה אנחנו עושים עם הכסף הזה? הדבר הראשון זה לרכוש ידע. לא מוצרים, לא להתחיל ולהשקיע את זה במקום, או במשרד, או במוצרים, או בדברים כאלה, ממש לא, זה מגיע מאוחר יותר, אם זה מגיע. קודם כל, תרכשו מידע. למה? המידע שקיבלתם, עד הנקודה בחיים שלכם, שבה אתם רוצים להקים עסק, היה ממש לא רלוונטי להקמת עסק ולהבין כסף, כי מעולם לא הסבירו לכם את זה, הרי מי היו הדמויות בחיים שלכם? מי היו הדמויות? ההורים שלכם, בהנחה שהם היו שכירים והם לא עשו הרבה כסף, או המורים שלכם, שאנחנו יודעים כמה מורים מרוויחים. זאת אומרת, אתם צריכים להתחיל הכל מההתחלה, אני מצטער אם אני נשמע נוראי, אבל אתם צריכים באמת להתחיל הכל מההתחלה, כל מה שידעתם לגבי כסף, שיווק, מחירות ועסקים, אתם חייבים ללמוד. מאיפה? אתם כבר יודעים את התשובה, מהאנשים שהשיגו את מה שאתם רוצים להשיג, ורוצים ללמד אתכם, זה האנשים הטובים ביותר כדי להסביר לכם איך העולם הזה עובד. השקעתם כל כך הרבה שנים בישיבה בכיתה, והשקעתם גם הרבה מאוד כסף, בין אם זה שלכם או של ההורים שלכם, או כסף שהלך לאקדמיה, או למה שזה לא הלך. אבל זה היה מידע לא נכון בשביל להשיג את המטרה שנקראת להצליח בעסקים, ולהרוויח כסף או לצאת לחופש כלכלי, כי המידע הזה היה מוכוון שתשבו בעוד כיתה, ואז תשבו במשרד מול מחשב, ואז תהיו שכירים. זה מסלול שכולם הולכים בו, זה כאילו הדיפולט, הדיפולט של כולם זה להיות שכירים, ואז צריך בדיוק אנשים כמוני, בפודקאסט הזה שאומר לכם, תעצרו הכל, כל מה שאתם יודעים לא רלוונטי, בואו נתחיל ללמוד מחדש, ואל תפחדו להשקיע את הכסף שלכם. למה? כי אתם במילא גם עומדים למות, מי שלא הקשיב לפרק מספר 7. מעולה. אז עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להשקיע כסף, ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים להשקיע קודם כל את הכסף הראשוני הזה ברכישת ידע. מה עכשיו? שני הדברים החשובים ביותר שאנחנו צריכים שיהיה ברשותנו, כשאנחנו רוצים להקים עסק ולהיות עצמאים ולהרוויח כסף, זה להיות טובים בשיווק ומחירות, או להבין איך העולם הזה עובד. ואני אתחיל בשיווק. העולם השתנה לגמרי מאז שהמציאו את האינטרנט. האינטרנט שינה את הכל. אם פעם שיווק היה בעיתונים ברחוב, או לצוק ברחוב, תירס חם, מי רוצה, זה השתנה לגמרי. היום האנשים שעושים כסף, הגיל שלהם הולך ויורד. הגיל של המיליונרים הולך ויורד. זה כבר לא קשור לגיל, זה קשור למה אתם עושים עם הגיל שלכם, זה קשור לכמה אתם בטוחים בעצמכם, ויש כל כך הרבה אנשים שהתעשרו במקרה משטויות שמעלו לרשתות החברתיות, ואז הם משכו כל כך הרבה תשומת לב, כי חברים, תשומת לב שווה הרבה מאוד כסף בשביל אנשים מסוימים, ואז הם התחילו להרוויח מזה כסף. הטיפ הכי טוב, הכי טוב שאני יכול לתת לכם, זה קודם כל תתחילו לבנות איזושהי קהילה, ושאנשים יתחילו להכיר אתכם באיזושהי נישה מסוימת. אני התחלתי בתחום הכושר והתזונה, כמו שהסברתי לכם בהתחלה, זה היה הנושא שלי, זה היה הנישה שלי, התחלתי לעלות תכנים, ואז כשסוף סוף באתי לעולם ואמרתי להם, ועכשיו כל מי שרוצה שאני אעזור לו, עכשיו תבואו ואנשים באמת יגיעו. הבעיה היא שאנשים מתחילים בשיש להם מוצר, והם יוצאים מנקודת הנחה שאנשים באמת ירצו לבוא אליהם או לקנות מהם, וזה לא עובד ככה. אתם צריכים שיהיו לכם אנשים, שיהיה לכם קהל, קהל זה הדבר החשוב ביותר, ובגלל זה אני מאוד מעריך אתכם ואני מאוד משקיע בכם, כי אתם הקהל שלי. וזה הדבר שאנחנו רוצים להתחיל איתו. שיווק מבוסס על קהל. אתם יכולים לפנות לקהל קר, זה נקרא, ואז אתם צריכים להתחיל לחמם אותם ולהסביר להם מי אתם, אבל יהיה לכם הרבה יותר קל, אם קודם כל תבינו מה הנישה שלכם, ואז תתחילו לבנות קהל ולתת ערך בחינם. ככה כולם התחילו, גם אני, גם פייסבוק, גם גוגל, כל מי שמבין עניין מתחיל בלתת ערך בחינם, ולהביא את העיניים אליו, ואז פתאום אתם אומרים לעולם, שלום, אם אתם רוצים, עכשיו אני גם יכול לעזור לכם, במקרה הזה תמורת תשלום. זה בסדר לגמרי, כי אנחנו תמיד מקבלים כסף, ואני אדבר על זה במחירות, אנחנו תמיד מקבלים כסף על ידי זה שאנחנו עוזרים לאנשים או פותרים לאנשים בעיות. עכשיו, אני מוצא שיש הרבה מאוד אנשים, ואולי אתם שם, שאומרים את הדבר הבא. מתן, אני יודע שאני לא רוצה להיות שכיר, אני יודע שאני רוצה להיות עצמאי, אין לי מושג מה הנישה שלי, אני לא יודע מה אני רוצה לעשות. זאת אומרת, אני לא יודע אם אני רוצה להיות מאמן כושר, או אם אני רוצה למכור מוצרים דיגיטליים, או אם אני רוצה לעשות כל דבר אחר. אני לא יודע מה אני רוצה לעשות, אבל אני יודע מה אני לא רוצה שזה להיות שכיר, ואני יודע שאני כן רוצה להתעסק בעולם הזה של להיות עצמאי. אני אומר להם את הדבר הבא. תתחילו בללמוד שיווק ומחירות, כי זה עקרונות וזה דברים שאם תדעו אותם עכשיו, יהיה לכם זרז שהוא טוב יותר להמשך. שיווק ומחירות אומר את הדבר הבא, זה לדעת לשכנע אנשים, זה אומר להבין בני אדם, זה אומר ללמוד במקרה הזה ממש רשתות חברתיות, זה אומר לייצר תוכן, וזה אומר להתגבר על האיש הקטן שדופק לכם את החיים, שאומר לכם מה יחשבו עליי, או זה לא כזה מעניין, או למה שאני אעשה את זה, או מה יחשבו אם אני עכשיו יתחיל להעלות סרטונים, או יתחיל ללמד אנשים למה מי אני פוגש את זה כל כך הרבה. פה, כל הנושא של התפתחות אישית נכנס לפעולה. זה הרגע שבו אתם יודעים מה אתם צריכים לעשות, ואתם לא עושים בדרך כלל מהחשש של אני לא מספיק טוב, או מה אחרים יחשבו עליי. אני מסביר את זה בהרחבה, בקורסים של שיווק ומחירות שאני מעביר. אבל המטרה של שיווק זה שאנשים יכירו אתכם וידעו מה אתם עושים, ושתגרמו להם להתעניין בכם ולמשוך את תשומת לב שלהם, כדי שתגיעו למצב שהם באמת מתעניינים בשירות שלכם. יש אנשים שמכירים אתכם, יש אנשים שאוהבים אתכם, יש אנשים שסומכים עליכם, ובסוף יש אנשים שקונים ממכם. זה נקרא No, Like, Trust ו-Buy. זה איזשהו משפח, מרק צוקרברג המציא את הדבר הזה, לפחות זה מה שאני מכיר, וזה אומר את הדבר הבא. הקנייה מתבצעת אחרי שאתם מעבירים אנשים איזשהו תהליך. הם צריכים להכיר אתכם, הם צריכים לאהוב אתכם, והם צריכים לבטוח בכם. זה כלל בעולם השיווק והמחירות, וזה קודם כל מה שאתם רוצים לעשות. אתם רוצים לבנות אולי איזשהו מותג, המותג יכול להיות אתם כבני אדם, והמותג יכול להיות משהו, זה יכול להיות מוצר. עכשיו, לגבי השאלה של מה הנישה שלי, זה הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לכם, חוץ מתלמדו שיווק ומחירות, ואני אתן לכם דוגמה. אם אי פעם הייתם צריכים לנסוע לאנשהו שאתם לא יודעים, נגיד אתם גרים במרכז, ואתם צריכים לנסוע לאיזשהו מקום בצפון. עכשיו, אתם לא יודעים איפה המקום הספציפי הזה בצפון, אבל אתם יודעים שזה בצפון. אז יש שני סוגים של אנשים. הסוג אחד של האנשים, זה אנשים שישבו בבית, ועד שהם לא יודעים ממש איפה זה נמצא, באיזה רחוב, איזה מספר בית, ואיפה הם מכנים את הרכב, הם עדיין ישוערו בבית ולא ייצאו לפעולה. זה אנשים שהם מתכננים יותר מדי, יש לזה שם, זה נקרא analysis paralysis, זה נקרא שיתוק המנתחים, שמרוב שאתם מנתחים את הסיטואציה, אתם לא יוצאים לפעולה, וזה אשכרה משתק אתכם. מנגד, וזאת גם הגישה שאני ארצה שתנקטו בה, אם אתם יודעים שאתם רוצים לנסוע לנקודה בצפון, אבל אתם לא יודעים איפה הנקודה הזאת ספציפית בצפון, מספיק שאתם יודעים את הכיוון הכללי, שזה לנסוע צפונה, עד שתגיעו מהמרכז לצפון הארץ, יהיה לכם מספיק זמן כדי להבין איך עושים את השלב הבא. במילים אחרות, אתם ממש לא צריכים שיהיה לכם את התמונה המלאה כדי להתחיל לפעול, כי אתם יכולים להבין את זה על הדרך, וזה אחלה, וזה מסוג הטיפים שלא ייתנו לכם, כי רוב האנשים יגידו לכם, קודם תברר, תתכנן, תוכנית עסקית, כל מיני דברים כאלה. אילן מסק אמר שאין דבר כזה תוכנית עסקית, אז פה אני סיימתי לדבר על הנושא הזה של תוכניות עסקיות. תתחילו, אין לכם מושג לאן זה יתקדם, העיקר תתחילו, אתם כבר מבדלים את עצמכם מרוב האוכלוסייה שמחכה שברק יפגע בהם, כדי שהם סוף סוף יתחילו להגשים את עצמם ויקימו עסק. אוקיי, אז בואו נעבור על השלבים. הבנו שאנחנו רוצים להיות בעל העסק, הבנו שכסף זה דבר שמבוסס על אמון ואנחנו צריכים להשקיע אותו כדי להשיג יותר בעתיד, הבנו שאנחנו בהתחלה רוצים להשקיע אותו כדי לרכוש ידע, כי אין לנו את הידע הזה ואין לנו מושג איך עושים את מה שאנחנו מעולם לא עשינו. אנחנו מבינים קצת מה זה שיווק ואנחנו רוצים ליצור קהילה, וגם אם אנחנו לא יודעים מה הנישה שלנו, בואו נתחיל ונבין תוך כדי. בוא נדבר על השלב הבא, וזה נקרא מחירות. ופה יש דבר שנקרא מחירופוביה, ואני פוגש את זה מלא. לאנשים ממש קשה להיות בצד המוכר. עכשיו, כולנו נמצאים תמיד בצד הקונה, אבל יש אחוז קטן בעולם שהם מוכרים. זה המקצוע הרווחי ביותר עלי אדמות להיות איש מחירות, כי אין גבול לכמות הכסף שאתם יכולים להרוויח. ובגלל זה, היכולת שלכם למכור או לשכנע, זאת היכולת החשובה ביותר שיכולה להיות לבן תמותה על כדור הארץ, ואני לא מגזים. אם אתם יודעים לשכנע אנשים לעשות את מה שאתם רוצים שהם יעשו, ניצחתם. זה נגמר. יש לכם כל מה שאתם רוצים. אתם רוצים להיות ראש ממשלה, תשכנעו אותם, אתם תהיו ראש ממשלה. אתם רוצים יותר בחורות, יותר בחורים, אתם רוצים יותר סקס, תשכנעו אותם, עסקתם. אתם רוצים יותר כסף, תשכנעו, קיבלתם. אם אתם יודעים לשכנע אנשים לעשות את מה שאתם רוצים שהם יעשו, אתם, חברים, אתם שולטים בגלקסיה. וזאת היכולת החשובה ביותר שכל אחד מאיתנו שרוצה ביצועים ותוצאות יוצאות דופן, אנחנו צריכים להיות ממש טובים בזה, וזה לא נגמר. הדרך הכי טובה זה על ידי ניסיון ותרגול בשטח. עכשיו, אם מעולם לא הגעתם למצב שאתם מתרגלים בשטח, נותן לכם שתי טיפים. אחד, תתחילו ללמוד את זה, ותעשו גם סימולציות עם אנשים. זה ממש לדבר, כאילו אתם רוצים עכשיו לשכנע מישהו ולמכור לו משהו, זה נקרא סימולציות ועושים את זה. הדבר השני, וזה שלב הביניים, בין להיות שכיר לבין להיות עצמאי, תעבדו כשכירים, כאנשי מחירות. תקשיבו טוב, זה הדבר הכי טוב שהוא הכי פרקטי למי שרוצה לקפוץ מלהיות שכיר ללהיות איש מחירות. כל מי שרוצה להיות עצמאי חייב לדעת למכור. עכשיו, אם אתם לא רוצים להשקיע כמה עשרות אלפי שקלים כדי להקים עסק, כדי אז לגלות שהיכולת מחירה שלכם תאונת שיפור, תעבדו כאיש מחירות אצל בן אדם אחר. זה הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות כדי להיכנס למשחק, כדי להרגיש איך זה מרגיש, כדי לבדוק האם אתם בנויים לזה. זה טיפ שהוא מעולה לכל מי שרוצה איזושהי פשרה באמצע. זה כבר משהו שאתם יכולים להתחיל לעשות. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד על מחירות. כשאתם מוכרים, אתם עוזרים לצד השני. זה לא משהו שהוא רע. להרבה אנשים יש איזה סטיגמה או סטריאוטיפ רע על אנשי מחירות, כי אולי פעם מכרו לכם משהו שלא רציתם, אולי גרמו לכם לאיזו תחושה שהיא לא טובה. זה לא אומר שאתם צריכים להיות כאלה. אתם צריכים למכור את מה שאתם מאמינים בו. אני מאוד מאמין בכל הדברים שאני מוכר, כי אני יודע שהם משפרים לאנשים את איכות החיים שלהם בכל התחומים, וזה בדיוק מה שאני עושה כאן. כשאנחנו מדברים על להיות אנשי מחירות, אנחנו מדברים על להיות אנשים שעוזרים לאנשים לפתור בעיות. תמיד נקבל כסף על לפתור בעיה, כי אם אתם רעבים והביאו לכם פיצה, פתרו לכם בעיה. ואם אתם רוצים להגיע לאנשהו והביאו לכם מונית, פתרו לכם בעיה. תמיד אנחנו נשלם כסף כדי שיפתרו לנו בעיות, ולכן אנשי מחירות זה האנשים שהם הכי טובים בעולם. הם פותרים בעיות לכולם, ואני רוצה שתהיו אנשים שפותרים בעיות. דרך מעולה היא לחשוב איזה בעיות יש לאנשים. אבל דרך אפילו יותר מעולה זה לחשוב מי האנשים שאני רוצה לעבוד איתם. הטיפ שאני תמיד נותן, זה לא להתחיל במוצר, זה להתחיל בקהל, דיברתי על זה מקודם. תחשבו מי האנשים שאתם רוצים לעבוד איתם, ואז תשאלו את עצמכם איזה בעיות יש להם, זה בדיוק מה שאני עושה. אז חברים, לסיכום הפרק הזה, פרק ארוך מהרגיל, כי אני מאוד אוהב לדבר על הדברים האלה, ויש גם המון דברים שצריך לדבר עליהם. דיברנו על זה שרובנו מתוכנתים ללכת למסלול של האקדמיה ולהיות שכירים, זה קשור לבתי ספר ולמה שלימדו אותנו ולסביבה שהייתה לנו. דיברנו על זה שאם אנחנו רוצים לצאת לחופש כלכלי ולהרגיש שאנחנו באמת מגשימים את עצמנו ונמצאים בתהליך אמיתי של התפתחות אישית, להיות יזמים, בעלי עסק, עצמאים, זה אותו הדבר, אנחנו רוצים להיות שם. דיברנו על זה שכסף זה משהו שהמצאנו והוא עובד על אמון, ואנחנו צריכים להיות בסדר עם להשקיע כסף בשביל העתיד שלנו. מי שלא הקשיב לפרק 5, תעשו את זה עכשיו, של עונה 3. הדבר הבא שדיברנו עליו זה שיווק, ואיך האינטרנט שינה את הכל, וזה שאני רוצה שתיצרו קהילה, ואם אתם לא יודעים מה הנישה שלכם, פשוט תתחילו, תבינו תוך כדי הנסיעה לצפון. הדבר האחרון שדיברנו עליו, זה מחירות, וזאת היכולת החשובה ביותר, לשכנע אנשים. תלמדו את זה, תתעסקו בזה. יש קורסים, אני מלמד את זה. יש ספרים על זה, יש אנשים ברחבי העולם, אתם רוצים לשכלל את היכולת הזאת, ללא הפסקה, זאת היכולת הכי רווחית שאתם יכולים שתהיה לכם. אנחנו תמיד מוכרים. לא תמיד אנחנו מקבלים כסף, לפעמים אנחנו מקבלים דברים אחרים. אנחנו משכנעים אנשים לעשות את מה שאנחנו רוצים, בין אם זה בתחום הפרטי, בין אם זה חיי אהבה, בין אם זה במשפחה, ובטח אם זה בעולם העסקים. חברים, לסיכום הפרק הזה אני רוצה להגיד לכם שאם אתם רוצים באמת להגשים את עצמכם, אתם חייבים לצאת מאזור הנוחות, וזה אומר כן, זה אומר שגם אם אתם מוצאים שאתם עכשיו בתוך המסלול הזה של האקדמיה ושאתם לא אוהבים את זה, מוטב לכם להתעורר עכשיו מאשר בגיל 60 ותשאלו למה עשיתי את זה להזזל, ואני מבטיח לכם שיש כל כך הרבה אנשים שאומרים לי, מתן, למה לא שמעתי את הטיפים שלך כשהתחלתי? אני פשוט נכנסתי לאיזשהו מסלול וזה כל כך קשה לצאת ממנו ואני לא יודע או לא יודעת איך לעשות את זה. אם אתם לפני קבלת ההחלטה הזאת של מה אתם רוצים לעשות עם החיים שלכם, הפרק הזה תופס הרבה יותר משמעות ותאוצה. אם אתם כבר בתוך איזשהו מסלול ואתם לא אוהבים אותו, חברים, יום אחד החיים שלכם עומדים להסתיים, כך או כך, בין אם תעשו את מה שאתם אוהבים, ובין אם לא תעשו את מה שאתם אוהבים. אז תעשו לכולנו טובה, ובגלל שכולנו מתעסקים בהגשמת חלומות, תגשימו את החלום שלכם. אז חברים, הדבר שאני רוצה להגיד לכם לסיכום הפרק הזה, זה שאם הקשבתם לדברים האלה, וזה גרם לכם לרגשות מעורבים, וזה גרם לכם להרגיש של וואלה, אני באמת מסוגל להרבה יותר, אני באמת לא עושה את מה שאני אוהבת, אבל אני גם לא יודע, לא יודעת איך להתחיל. אני מזמין אתכם לפנות אליי, אתם מוזמנים לחפש אותי ברשתות החברתיות, בכל פרק שלנו כאן, אם אתם מקשיבים בספוטיפיי, למטה יש לינקים, אתם יכולים ללחוץ עליהם ואתם תגיעו אליי. המטרה שלי זה לעזור לכם. אם אתם רוצים ללמוד שיווק ומחירות, אם אתם רוצים להקים עסק, אם אתם רוצים להגיע לפגישת ייעוץ, אם אתם רוצים שאני אלווה אתכם באיזושהי צורה, זה הדבר שאני הכי אוהב לעשות. אם אתם מחפשים מוטיבציה, אני מזמין אתכם להיכנס לאתר שלי שנקרא יאללה תמונות, ולהזמין תמונה שתהיה לכם מול העיניים, כמו שלי יש בכל הדירה שלי, שכל הזמן מזכירה לי מה אני עושה בכדור הארץ, ולמה אני עושה את זה. אם אתם אוהבים לקרוא ספרים, או אתם מבינים שאתם צריכים להתחיל לקרוא ספרים, מציע לכם לקרוא את הספר שלי שנקרא לשרוף את הספינות. אתם מוזמנים להזמין אותו דרכי או בחנויות הספרים, הוא יעזור לכם להתחיל ולהבין מה עשיתם לא בסדר, או מה אתם צריכים להתחיל לחשוב ולעשות החל מעכשיו. אז חברים, זה היה הפרק שלנו על כסף, שיווק ומחירות. אם אתם צריכים עזרה בשביל זה, אני כאן. אם עדיין לא הקשבתם, לפרק מספר 9 של עונה מספר 2, שווה לכם להקשיב לו, כי הוא מאוד דומה, והוא מדבר על הדברים מזווית שהיא קצת אחרת. ואנחנו נתראה בפרק הבא, לסיכום העונה השלישית, ועד אז, חברים, תזכרו, אם אתם כבר מגשימים חלום, כדאי שזה יהיה החלום שלכם. But if you close your eyes...